אהלן, תודה רבה שהצטרפתם עליי לעוד סרטון ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. והיום אנחנו נדבר על הסרט שהתחיל את הכל. אז היום אנחנו בסרט מספר 20, ולא, אנחנו לא מדברים על הרכבת נכנסת לתחנה, הסרט של האחים לומייר שהתחיל את כל הנושא הזה של קולנוע בכלל. לא, אנחנו לא מדברים על הסרט שהתחיל את הכל. אנחנו כן נדבר היום על סרט ראשון בפרנצ'ייז ש... יש דיבור שלא נגמר, בעיקר סרט שדי הגדיר את ה-80s, או לפחות התחיל את הדבר שהגדיר את ה-80s. תכף נגיע לזה. קודם כל אני רוצה להודות לכם ולכן שאתם כאן איתי ביחד בסרטון הזה ובערוץ. באמת תודה שבחרתם לצפות בזה, זה לא ברור מאליו כי יש כל כך הרבה מה לראות ביוטיוב, ועם זאת בחרתם להיות איתי כאן בערוץ, וזה נהדר וזה מרגש. כאן למעלה חוקי הפורמט, למי שלא זוכר או לא יודע מה אנחנו עושים כאן, ואם אתם נהנים מהתוכן הזה, זה יהיה מדהים אם תיתנו לייק וסאבסקרייב לערוץ, ככה תוכלו לדעת מתי אני מעלה סרטונים חדשים. זה כמובן יעזור לערוץ להמשיך לגדול ולפורמט הזה להגיע לעוד אנשים. ובעיקר, בואו נדבר כאן למטה בתגובות על הסרט הזה, או הסרטים אחרים של הבמאי, שחקן, תסריטאי, מפיק שמופיע בסרט הזה, או על סרטים בכלל, העיקר שנדבר בתגובות, כי בשביל זה הערוץ הזה קיים, כדי שנוכל לנהל שיח מגניב ומכבד על קולנוע. היום אנחנו סוגרים הסירייה נוספת ומדברים על אחד מסרטי הילדות החשובים ביותר שלי, אבל זה סרט שאני צופה בו עד היום, וכל פעם שאני צופה בו אני נפעם ואני נהנה ואני מתרגש, וזה סרט של סילבסטר סטלון, לא פחות ולא יותר. אנחנו מדברים על משחק הדמים, First Blood, רמבו, אחד, כמו שיש לומר, משחק הדמים זה שם נהדר. אני אגב מבחינתי רמבו מעולם לא היה צריך להיות פרנצ'ייז, זה היה צריך להתחיל ולהיגמר בסרט הזה. אני כמובן לא קובע, ועם הצלחה לא מתווכחים, ויש לנו פרנצ'ייז, ואנחנו קצת נדבר על זה לקראת סוף הסרטון, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על משחק הדמים, ולמה זה לא רק אחד מסרטי האקשן הטובים של ה-80s, ואחד מסרטי האקשן הטובים בכלל, זה גם תפקיד מדהים של סילבסטר סטלון, תסריט נהדר של סילבסטר סטלון, עריכה נהדרת של סילבסטר סטלון, ובימוי נהדר של טד קוטשף, לא של סילבסטר סטלון. כשמשחק הדמים נעשה, סטלון כבר היה רשמית במאי, אבל הוא עוד לא היה במאי סופר מצליח ובעל השפעה בהוליווד. בעצם משחק הדמים וההצלחה הפנומנלית שהסרט הזה עשה ביחד עם רוקי 1 ו-2, הפכו את סטלון למישהו שפשוט לא אומרים לו לא, לפחות ב-80s. וכאמור, משחק הדמים בכלל זה לא סרט של סטלון במקור, זה סרט שהאולפנים ניסו להרים כמה שנים טובות, הרבה לפני שזה הגיע לידיים שלו. טד קוטשף היה הבמאי ה-15 בערך, שניסה לאבד את הספר במקור לסרט. כמעט כל שחקן בהוליווד קיבל הצעה לככב במשחק הדמים, כולל פצ'ינו, כולל רוברט רדפורד, כולל רוברט דנירו, מי שאתם לא רוצים, כולם קיבלו הצעות מאוד מאוד נדיבות, עד שבסוף זה הגיע לסטלון כברירת מחדל. סילבסטר סטלון ראה את הפוטנציאל בתוך הסיפור הזה של משחק הדמים, שאגב היה תסריט אחר לחלוטין כשהם יצאו להפקה, אבל הוא ראה שיש לו פה הזדמנות לעשות תפקיד מאוד שונה מרוקי, כאילו זה משחק על אותם עולמות, אבל זה בעצם תפקיד אחר לגמרי, תפקיד מאוד קטן ברמת הפרפורמנס, על גבול המאוהר, תפקיד שיכול לעזור לו לצאת מנישה של סרטי הספורט אקשן אגרוף, ולהיכנס לנישה אחרת של אולי דרמות הישרדות ואקשן. זה בטח לא היה מתוכנן שרמבו יהפוך להיות מה שהוא הפך להיות, בעקבות רמבו 2 ו-3. אז סילבסטר סטלון ראה פה את ההזדמנות, לקח אותה בשתי ידיים, טד קוטשף הבמאי, שהוא היה מעין במאי ג'רנימן כזה, הוא ביים מערבונים ודרמות, הוא לא היה במאי עם חותם אישי מיוחד משל עצמו, הוא במאי אולפנים מאוד מהוקצה, הוא גם ליהק פה תפקידי אופי לתפקידי המשנה, בצורה מאוד מאוד יפה בעיניי, בין אם זה ריצ'רד קרנה, שהיה כזה שחקן של שנות ה-50 וה-60 וה-70, לא ידוע בתור איזשהו כוכב, אז הוא הביא אותו בתור המפקד של רמבו, ובריאן דנהי, שחקן אופי מאוד מכובד של התקופה. זה לא היה אמור להיות סרט אקשן מפלצתי כמו שזה הפך להיות, זה היה אמור להיות מעין מותחן הישרדות שמשחק על הגבולות האלה של גברים במלכודת וסרטי מלחמת וייטנאם, לא סרט שאמור להיות ביקורתי בצורה מיוחדת, פשוט סרט בידורי, מוצר צריכה הוליוודי טיפוסי. אבל זה כל כך לא מה שזה הפך להיות. אז משחק הדמים מספר את סיפורו של ג'ון רמבו, חייל משוחרר מווייטנאם שלא מוצא את המקום שלו בעולם ומחפש את החברים שלו מהיחידה בשביל אולי לעזור לו להתמודד עם העולם החדש, אבל בתחילת הסרט כשהוא מגלה שבעצם הוא האחרון שנשאר מהיחידה שלו, הוא מוצא את דרכו לתוך עיירה קטנה בפורטלנד, שם השריף המאוד לא חברותי שזה בריאן דנהי, מחליט מיד לגרש את רמבו מהעיירה כי הוא נראה לו כמו איזה הובו, והוא חושב שהוא סתם איזה מישהו שהולך להיות נטל על העיירה המושלמת שלו, וכשהם עוצרים את רמבו הם עוצרים אותו בצורה מאוד אלימה, מאוד משפילה, וזה מעלה את כל הטראומות של רמבו מהעבר, והוא בורח ובעצם הופך להיות נמלט מהחוק ומחזיר מלחמה, ומפה לשם זה הופך להיות מותחן הישרדות לסוג של סרט מלחמה ביערות של פורטלנד, ורמבו הופך להיות פאבליק אנמי נאמבר 1, למרות שאנחנו יודעים שהוא הגוד גיי ושהוא בעצם לא עשה שום דבר לא בסדר. אז כאילו אפשר לסכם את הדיון על משחק הדמים בלבוא ולהגיד שזה מותחן הישרדות נהדר עם סצנות אקשן ולחימה פנטסטיות שממש לא התיישנו עד היום, וזה סרט מאוד גס ומינימליסטי ברמת העשייה שלו, כמעט כולו בלוקיישן. סטלון עושה פה עבודה נהדרת ברמת האקשן, הוא עושה את רוב הפעלולים של עצמו והוא ממש נותן 1,000,000% כדי שזה יראה אמין ככל האפשר, וגם ברמת המשחק הוא עושה פה עבודה סבבה לגמרי, מעביר פה גיבור לקוני, גיבור עם סריטות כאלה ואחרות, בריאן דנהי נהדר, ריצ'רד קרנן נהדר, ממש כאילו הכל אחלה, בילוי נהדר בקולנוע בשנת 1982, אבל ממש לא. קודם כל משחק הדמים היה הצלחה כל כך פנומנלית עד שכמובן רצו לעשות סיקוול, הסיקוול הזה נקרא רמבו First Blood Part 2, אבל רמבו 2, שבו סטלון כאילו פספס לחלוטין את המסרים שהוא אמר בראשון, והפך את רמבו לגיבור מלחמה עשוי ללא חת, שסינגל הנדדלי מנצח מחדש את מלחמת וייטנאם. בסדר, מה אני אגיד לכם, בסדר, כסרט אקשן 80's, צ'יזי ומטופש, עובד. אני לגמרי מבין את כל אלה שממש אוהבים את רמבו 2, שאגב ג'יימס קמרון כתב. אני בסדר, מה אני אגיד לכם, שוב, כבידור אקשן 80's מטופש ולא מחייב, אני זורם עליו, אבל כסרט חשוב בעיניי, לא באמת. הוא סרט חשוב ברמת הדיון הקולנועי על מה זה ה-80's בקולנוע, כי באמת רמבו הוא כאילו הכי שרירי והכי מסוכס והכי מנצח לבד את כל העולם, במעין מלחמה סמויה עם קומנדו של ארנולד שוורצינגר. אז כאילו רמבו הוא המייצג האולטימטיבי של הגבריות המתפרצת של ה-80's. מעבר לזה, אין לרמבו 2 שום ערך בעיניי, וגם לא לרמבו 3, שבו הוא מנצח את המלחמה הקרה לגמרי לבדו. שוב, כי סטלון עשה את זה גם עם רוקי, אז הוא עושה את זה גם ברמבו 3, שאגב צולם בישראל, ואגב מציג את המוג'הדין ואת הלוחמים של הטליבן כגוד גייז, ואגב ססון גבאי עושה שם תפקיד נהדר. בסדר, רמבו 3 זה סרט טרשי ומטופש, לעומת זאת רמבו 4, ג'ון רמבו, סרט הקאמבק השני של סטלון מ-2008, הוא בעיניי סרט פנטסטי, הוא סרט מופרע לחלוטין ברמת האלימות שלו, כן? זה סרט שכל כולו אלימות, 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 אבל זה לגמרי בכוונות, וזה באמת סרט שמראה שסטלון נזכר מה הוא רצה לעשות ברמבו 1, במשחק הדמים, והוא לגמרי חזר אחורה לימים האלה, כדי לעשות סרט שהוא לא דומה בשום צורה למשחק הדמים, אבל מדבר על אותם דברים, מעין יצירה משלימה שלגמרי סוגרת את הסיפור של ג'ון רמבו, ולמרות זאת קיבלנו את רמבו 5, המיותר לחלוטין, שעם כל הדברים הרעים שיש לי להגיד עליו, ויש לי המון דברים רעים להגיד עליו, אני כן רוצה להגיד שלדעתי יש שם סרט טוב יותר שמתחבא. זה עדיין לא הופך את זה לסרט טוב, אבל בפירוש רואים שהעריכה ברמבו 5 לא טובה, חתכו המון מהסרט המקורי החוצה, והשאירו איזשהו יצירת כלאיים לא טובה, שמעולם בעצם לא היינו צריכים, כי הסיפור של ג'ון רמבו נגמר בסוף הסרט הרביעי, ושמו ג'ון רמבו. וזה כל מה שיש לי להגיד על הפרנצ'ייז, כי אני רוצה רגע לחזור לדבר על משחק הדמים, הסרט הראשון והמכונן, כי יש שני דברים חשובים שאני רוצה להגיד על משחק הדמים, שכמעט אף פעם לא מדברים עליהם מספיק. הדבר הראשון הוא העובדה שמשחק הדמים הוא אחד הסרטים היחידים לתקופתו שמדבר על PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome, מה שהיום מלא סרטים אמריקאים מדברים עליו, בישראל עדיין מתעקשים לא לדבר על הפרעות דחק פוסט-טראומטיות שכתוצאה מלוחמה בצבא. יום יבוא וצהל יעשה את המהלך ויכיר בפוסט-טראומטים כנכי צהל לכל דבר, כי אין ספק שרובנו ששירתנו בקרבי סוחבים איתנו טראומות כאלה ואחרות. רמבו ב-1982 היה אחת הדמויות היחידות של פוסט-טראומטים בקולנוע האמריקאי. סרט שדיבר על הצלקת המאוד ברורה הזאת שאף אחד לא רצה לדבר עליה, של פוסט-טראומטים ממלחמת וייטנאם. ג'ון רמבו היה אחת הדמויות הראשונות בהיסטוריה של הקולנוע האמריקאי ששם את הדבר הזה שנקרא PTSD על המסך במיינסטרים בצורה לא מתנצלת וגם לא נצלנית. ג'ון רמבו הוא לחלוטין דמות של יוצא צבא עם PTSD חמור מאוד, וזה לא בסאבטקסט, זה בסרט. זה מה שגורם לסרט לקרות, וזה מה שהחברה שמסביבו לא מוכנה להכיר בו. וזו אמירה מאוד נוקבת לשנת 1982, לתקופה שבה ממשל רייגן מנסה להתעלם לחלוטין מהעובדה שרוב האנשים שחזרו מווייטנאם צריכים עזרה, והממשל לא רצה לתת להם, והחברה האמריקאית ירקה עליהם פיזית ומטאפורית. ומה שסטלון עושה פה הוא פשוט לוקח את הכאב של האנשים האלה ושם את זה על המסך. הוא עושה את זה בצורה מאוד פטריוטית ומאוד All American, מה שלחלוטין מסביר למה כל העולם בערך באמריקה התאהב בסרט הזה, כי הוא פשוט דיבר את הכאב של ה-Everyday Man. הרבה מהאנשים האלה לחמו בווייטנאם, לחמו בקוריאה, לא קיבלו את ההכרה עבור הכאב והבעיות שלהם, ורמבו בעצם נתן להם את הביטוי הזה על הקולנוע במיינסטרים. אז כבר בגלל זה, ג'ון רמבו הוא דמות קולנועית חשובה, כי ככה נראה PTSD בגדול, כן? ברור שזה מוגזם וזה הוליוודי וזה עצום, אבל כשמתעללים בו שם בכלא של המשטרה, ואנחנו רואים מה הוא מרגיש ואנחנו רואים איך הוא מגיב, זה PTSD. שוב, גדול והוליוודי, אבל ככה זה נראה, ככה זה מרגיש, והרבה מהאנשים שסבלו וסובלים מ-PTSD, זה משחק הדמים, ורק בגלל זה סרט מאוד מאוד חשוב, וחשוב שיראו אותו, וחשוב שחיילים יראו אותו, ושצעירים יראו אותו, כדי שהם יבינו שגם זה משהו שצריך להתמודד איתו, וזו סכנה מוחשית. ואני לא אומר את זה בתור איזשהו מסר פוליטי שמאלני כזה או אחר, אבל אי אפשר להמשיך להתעלם מהעובדה שפוסט טראומה זה משהו שמלווה גם אותנו כישראלים עד היום, והלוואי ונדבר על זה יותר בחברה שלנו. זו לא בושה, זה אמיתי לגמרי. ואגב, אם מישהו צופה בסרטון הזה וסובל מפוסט טראומה כתוצאה משירות צבאי, או בכלל פוסט טראומה מסיבה כזו או אחרת, יש לא מעט ארגונים שמטפלים בזה ומוציאים את הדבר הזה ושוברים את מחסום הבושה. אז קדימה, יש מי שישמע אתכם, תעשו את זה. שימו לב אגב לעוד משהו מאוד מעניין שקורה במשחק הדמים בהקשר של ביקורת חברתית. יש סיקוונס מאוד מאוד יפה באמצע הסרט שבו חבורה של לוחמים של ה-National Guard, המשמר הלאומי, מה שנקרא לוחמי סוף השבוע. זה מתנדבים, זה כמו שירות המילואים בעצם, של כל מיני אנשים מרחבי ארצות הברית שבאים להתנדב לשירות מילואים בתור חיילים. אבל הם לחלוטין מילואימניקים כמו שאנחנו לגמרי מבינים את זה. ויש איזה סיקוונס שבו ה-National Guard צריך לתפוס את ג'ון רמבו, והם מנהלים ככה שיחות הומוריסטיות מחוץ למכרה שבו הוא מתחבא, וזו סצנה שקצת מציגה אותם כנלעגים, כלא לוחמים אמיתיים, כלוחמי סוף שבוע, וזה לי מאוד מזכיר את הסרט גברים במבחן, שעשיתי עליו סרטון אגב שנמצא ממש כאן, שהוא ממש מבקר את החברה האמריקאית, אבל בהקשר של מלחמת וייטנאם. אז זה מרגיש כאילו טד קוטשף וסילבסטר סטלון הכירו את גברים במבחן של וולטר היל, ורצו לקחת מה שהוא עשה שם, אבל לספצף את הביקורת, ולא לדבר על Weekend Warriors והמשמר הלאומי כמייצגים את אמריקה במלחמת וייטנאם, אלא ליטרלי כמייצגים את אמריקה למול החיילים שאשכרה היו בווייטנאם. וזו סצנה מאוד מאוד מעניינת, כי שוב, יש פה המון ביקורת, כמו גברים במבחן, אבל ממקום אחר, בשביל לשרת את הרעיונות שמשחק הדמים מעלה. הסיבה הנוספת שבגללה צריך לדבר על משחק הדמים בצורה מאוד מאוד רצינית, היא, מה לעשות, החיבה שלי לסילבסטר סטלון. אני כבר אמרתי זה בסרטון על סדרת רוקי. סטלון הוא משהו שנמצא אצלי עמוק בלב, אני גדלתי עם הפרסונה הזאת, אבל אני גם מאוד מעריך אותו בתור יוצר, ואני חושב שהוא יוצר מאוד underrated, גם כבמאי, גם כתסריטאי, וגם כשחקן. אני חושב שאחד התפקידים הטובים ביותר של סטלון כשחקן הוא במשחק הדמים. הוא נותן פה פרפורמנס מאוד מדויק, מאוד קטן, וכשמגיע הרגע בסוף שבו, ספוילר עצום, זו הייתה העזרה שלכם, כשמגיע הרגע בסוף, כשהוא מתפרץ סוף סוף, וזה יוצא מאוד עילג ושבור, זה לא בגלל שסטלון הוא עילג ושבור, כמו שכולם רצו לצחוק עליו. הוא בחר לעשות את זה ככה. הוא מכיר במגבלה שיש לו בפה, ובזה שהוא לא יכול להתבטא כראוי, לפחות אז, בצורה נורמטיבית, והוא מנצל את זה לטובתו, והוא בעצם מנצל את זה בשביל להציג את רמבו כאיזשהו מנצ'יילד שלא התפתח עד הסוף, ורגע לפני שהוא סיים את ההתפתחות המנטלית שלו, הצבא לקח אותו והפך אותו למכונת לחימה לא בוגרת ולא אנושית. וזה בדיוק מה שקורה. כשהצבא עושה כזה דבר, אז המנצ'יילד הזה לא מסוגל לאבד רגשות כמו בן אדם נורמטיבי. וזה מה שקורה. מונולוג חצי ילדותי, חצי לא מפותח דיו, חצי שבור. זו ראיית העולם של הבן אדם, וזה קורע לי את הלב כל פעם מחדש שאני רואה את זה, בעיקר כי אני חושב שסטלון באמת עושה שם עבודה טובה ברמה המשחקית. וכל זה לא היה עובד אם הוא לא היה בונה את הדמות לאורך הסרט בצורה מאוד מאוד מדויקת, של כל פעם הוא נותן עוד קצת ועוד קצת ופותח אותו עוד טיפה ומדבר עוד טיפה ומגיב אחרת. זה באמת תהליך מאוד יפה של בניית דמות, וזה מחבר אותי לדבר שהתחלתי להגיד קודם. עריכה נהדרת של סילבסטר סטלון. הוא לא רק כתב את התסריט הנהדר, הוא גם ערך מחדש את הסרט. כי מה שקרה בעצם מאחורי הקלעים של משחק הדמים, הוא שאת התסריט שסטלון כתב, צילמו מילה במילה. וזה יצא סרט של כמעט 3 שעות. וכשטד קוטשף הגיש את הקאט הראשון לאולפנים, סטלון ראה את הסרט שהוא כתב, הסרט שהוא השקיע בו כל כך, שהאמין שיכול להפוך אותו כי הוא לכוכב קולנוע אמיתי ולהוציא אותו מהשבלונה של רוקי, אז כשהוא ראה את הגרסה הראשונה, הוא הזדעזע. הוא ראה סרט נוראי. אף אחד לא ראה את הגרסה הזאת חוץ ממנו והאולפנים, עד היום. אבל הוא מספר שהוא כל כך הזדעזע עם מה שהוא ראה, עד שהוא קנה את הזכויות של הסרט מהאולפנים, וזה נכון, ורצה לגנוז את הסרט. ואחרי תקופה שהוא ישב על הסרט ולא נתן לאף אחד לראות אותו, הוא החליט לערוך אותו מחדש בעצמו, והוא העיף בערך חצי מהחומרים שצולמו בשביל להעמיד 100 דקות סופר מעודקות, סופר מדויקות, שהוא ליטרלי ערך, הוא כאילו ביים מחדש את הסרט בחדר העריכה, בלי שום סנטימנטים לתסריט שהוא כתב ולפרפורמנס שהוא נתן. הוא פשוט הפך את הסרט הזה בעצמו למשהו כל כך מדויק ואפקטיבי, והקרדיט, אני לא לוקח קרדיט מטד קוטשף שביים את הצילומים וביים את הסרט ועשה פה באמת עבודה נהדרת, אבל מי שבאמת הפך את הסרט למה שהוא, זה סילבסטר סטלון, שלקח פיקוד על הדבר, ואגב נלחם עם האולפנים לגבי הסוף. כי הסוף המקורי של הספר, שאגב הדמות של רמבו בספר שונה לחלוטין, אז הסוף המקורי של הספר והסוף המקורי של הסרט הוא שרמבו מת, וסטלון הכריח את קוטשף לצלם גרסה שבה רמבו לא מת, ואז הוא נלחם עם האולפנים מלחמת חורמה כדי לסיים את הסרט כמו שהוא רצה, שרמבו לא מת. כי אני מזכיר מה שאמרתי בסרטון הקודם על סטלון, האיש מבין את הקהל שלו בצורה בלתי רגילה, והאיש ידע שהקהל הולך להתחבר לג'ון רמבו, והקהל יהיה עם רמבו לאורך כל הסרט, והקהל ירצה שרמבו ינצח, למרות שהוא יודע שרמבו לא יכול לנצח. אבל אסור להרוג את ג'ון רמבו, כי הוא ידע שאם הוא יהרוג את הגיבור שלו, הקהל לא יסלח לו. וזה בדיוק מה שקרה. הוא השאיר את רמבו בחיים, הקהל התאהב בסרט, הסרט היה הצלחה קופתית עצומה, כאמור הוליד פרנצ'ייז, ובגדול הפך את סטלון לכוכב קולנוע הגדול ביותר של ה-80s, לצד תום קרוז וארנולד שוורצנגר, אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת. עוד משהו מאוד מאוד מעניין בכל הסיקונס הזה של המונולוג הסופי של ג'ון רמבו למפקד שלו, הוא עדות גם לחוזק העצום של התסריט שסטלון כתב, גם ליכולות העריכה שלו כשהוא ארז מחדש וערך מחדש את הסרט, אבל גם אני נותן פה המון המון קרדיט לטד קוטשף הבמאי, שעשה פה מהלך מאוד מאוד יפה ברמה הוויזואלית שמתחבר למהלך תסריטאי, ואת הכל ביחד כאמור סטלון סוג של ערך מחדש כדי שהכל יתאים. שימו לב שבמהלך המונולוג הזה של ג'ון רמבו בסוף הסרט, הוא מתחיל את המונולוג שהוא לחלוטין בחשיכה. הוא מתחיל לדבר עם המפקד שלו כשהוא בחושך המוחלט. ולאט לאט במהלך הסצנה הוא יוצא אל האור, עד שברגע האחרון המוחלט של המונולוג, ששוב, כמובן שאני מספיילר פה את כל הסרט למי שלא ראה, אבל בסדר. ברגע האחרון של המונולוג הוא כבר לחלוטין באור, ג'ון רמבו באור, והוא מחבק, הוא מבקש מהאבא המטאפורי שלו לחבק אותו, והם אכן מתחבקים באור. וזה רגע מאוד מאוד יפה, שבעצם כל מה שרמבו רצה זה חיבוק מהאבא שאולי מעולם לא התייחס אליו או לא נתן לו את הכבוד הראוי, או ברמה המטאפורית, ג'ון רמבו רוצה חיבוק מהממסד, חיבוק מאמריקה, אפשר לקרוא את זה בכל מיני דרכים, אבל מה שמעניין ברמה הוויזואלית היא שהמונולוג שלו מתחיל בחושך ומסתיים באור, כמעין תהליך של הדמות. אבל זה לא רק זה, זה לא רק היציאה מהחושך לאור, שכמובן מסמל את המהלך של רמבו, זה גם ההתארטלות הפיזית. שימו לב שהסרט מתחיל כשג'ון רמבו לבוש מעיל והוא כולו עטוף בסמל מאוד צבאי, מאוד אמריקאי, אגב בישראל. למעיל הזה אנחנו קוראים מעיל אמריקאי, כי הוא ממש מייצג את החיילים של מלחמת וייטנאם. אז הוא מתחיל את הסרט ככה, ואז כשעוצרים אותו, מפשיטים אותו ומשאירים אותו ממש כמעט ערום לחלוטין, גם מפשיטים אותו, שוטפים אותו שם עם זרנוק, ממש מורידים ממנו כל סממן שמזהה מי הוא, הופכים אותו לדבר הכי נמוך שאפשר, וגם שהוא לבוש, הוא לבוש בכולה ג'ינס וגופיה, לא יותר מזה. ואז כשהוא בורח מתחנת המשטרה, הוא מתחיל להתעטף בכל מיני שכבות שיזכירו לו מי הוא. הוא שם על עצמו מעין מעיל מאולתר וקושר לעצמו את הבנדנה וצובע את הפנים שלו, כלומר הוא שם על עצמו סמלים ואז מאוחר יותר גם הסוואה כדי ליצור לעצמו איזושהי זהות, כי הבן אדם כל כך מעורער והוא לא יודע מי הוא, אז הוא הולך לדברים הבסיסיים ביותר שיתנו לו את הזהות שהוא צריך במהלך הסרט. ואז ככל שהסרט מתקדם והוא מחליט לקחת עמדה חד משמעית ולא להיות נרדף יותר, הוא מתחיל להתעטף בכלי נשק. שם על עצמו חגורות של כדורים ורובים גדולים וממש עוטף את עצמו בכמה שיותר כלי נשק שאפשר. כשמתחיל המונולוג הסופי המוחלט של הסרט, רמבו מעיף מעצמו את הנשק ומעיף מעצמו את כל התחפושות, ככה שבעצם הוא נשאר ערום כמעט ככל האפשר כדי לפתוח את הנשמה שלו. ואם הוא מתחיל את המונולוג בחשיכה כמו הדמות שלו שהלך לאיבוד, אני מזכיר אגב את סצנת המכרה, מן הסתם יש לה משמעות מאוד מטאפורית, כי דווקא בתוך המכרה רמבו סוף סוף מדבר עם המפקד שלו במעין גילוי וחושף בפנינו קצת מהנפש שלו, כשהוא מתחת לאדמה, עמוק במכרה, עמוק בתוך נבחי נפשו, למי שפספס את הרעיון. אז בחזרה למונולוג, רמבו מתחיל את המונולוג לחלוטין בחשיכה, כשהוא עדיין עטוף בכל הרעש ובכל המסכות, ולאט לאט הוא מעיף את הנשק, מתחיל לצאת טיפה אל האור. עכשיו זה דברים שהם כאילו מאוד מאוד בסיסיים ברמה הקולנועית, אבל הם בעצם לא, כי אתה צריך להיות תסריטאי מאוד חכם בשביל ליצור את השכבות האלה של מטאפורות, בין אם זה ההפשטה וההתלבשויות והנשקים וכן הלאה, וכבמאי אתה צריך להיות מאוד אינטליגנט בשביל להבין מה התסריט עושה, להבין מה השחקן הראשי שלך רוצה לעשות, ולתרגם את זה למהלכים ויזואליים. כלומר, זה לא סתם להגיד צלם תעמוד פה ושחקן תעמוד פה. יש פה המון תכנון וחשיבה מאוד מוקפדת של מאיפה הסצנה תתחיל, איפה היא תיגמר. מה שנקרא מיזן סצנה, מה שנקרא בלוקינג. ופה אני לגמרי מוריד את הכובע גם לסטלון על התסריט, גם לטד קוטשף על הבימוי, ובחזרה לסטלון שכאמור ערך את הסרט מחדש וידע להוציא את הדברים המאוד עדינים האלה החוצה, גם שישרתו את הסיפור וגם שישרתו את הדמות שלו. ובאמת חברים וחברות, שמדובר פה בעבודה קולנועית מדוקדקת וברמה מאוד מאוד גבוהה. משחק הדמים, חברים וחברות, הוא סרט פנומנלי. הוא מותחן אקשן שהוא גם מותחן הישרדות, שהוא גם מותחן עם מסר חברתי חשוב מעין כמוהו, ועבודת משחק נהדרת של סטלון, פסקול משגע של ג'רי גולדסמית, צילום מדהים, בימוי נהדר של טד קוטשף, בימוי בדיעבד נהדר של סטלון עם תסריט נהדר. באמת שאין לי מספיק סופרלטיבים להגיד כמה הסרט הזה טוב מעבר לחשיבות העצומה שיש לו עליי ברמה האישית. ובזאת אני יודע לכם שהייתם איתי בסרטון הזה, באמת תודה רבה שאתם איתי בסרטונים האלה ואיתי בפורמט הזה, ואם אתם נהנים מהתוכן הזה ומהפורמט הזה, זה יהיה מדהים אם תתנו לייק וסאבסקרייב, תירשמו לערוץ, ככה תדעו בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש, וככה ביחד נוכל לסיים את המסע אל המקום הראשון, כי אנחנו עוד שנייה מתחילים את העשירייה השנייה מהסוף, מקומות 19 עד 10, הטופ 20, אומייגאד, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי מרוב שאני מתרגש ומרוב שאני בלחץ מזה. תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, עד הסרטון הבא, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה.